טוב רבותיי, אנחנו ברשותכם נתחיל.
אני פה מהבני דודים, אני פה.
מה אלה? טוב, אנחנו נמצאים פרשת חוקת. האמת היא, אחת הפרשות הקשות, אולי בשבת נדבר על כמה פנים. נדבר עכשיו על מה? שבת באזור השם אנחנו פה. כן. נתחיל דווקא מההתחלה. הפרשה שלנו פותחת, זאת חוקת התורה, ומיד אחרי זה מתחילה לפרט את חוקת הפרה. אז אין לי בעיה שאתה מסביר ופותח בפרשת הפרה, כמו שהסביר אופיר ובצדק, שכולם שואלים מה הקשר פה עכשיו פרשת פרה, אז יפה מאוד, אין לי בעיה שתכתוב את פרשת פרה, אבל למה אתה קורא לפרשת? זאת חוקת התורה. חוקה אני מבין, חוקה הפרה באמת חוקה. אף אחד לא מבין מה זה הפרה אדומה, אף אחד. אפילו שלמה המלך עליו השלום אומר, אמרתי יחכם אוויר רחוקה ממני. הכל אני מבין, את זה, זה לא. רק משה בורא עולם נתן רק לו, ולמה דרך אגב? כדי שלא יבינו, וזה יסוד אדיר בעבודת השם, חוקים זה לא שאין להם היגיון. יש להם היגיון, אבל שאתה לא יודע אותו. אתה לא יודע. אתה רוצה ראייה? הנה, משה יודע. כרגע אתה לא מסוגל לדעת בגלל שאתה מוגבל. אתה מוגבל. אבל תדע לך, יש. הטעם הוא הגיוני, פשוט לא הסבירו לך. כמו שכאשר, תגידי, מה הגיון? אני לוקח את הפוח, אני עושה לו ככה ונופל לרצפה. מה הגיון? אז אם אתה חמור, אתה לא מבין כלום. אבל אם אתה קצת למדת, יסבירו לך שפשוט הנושא הזה, זה קשור לכוח הכבידה, ויסבירו לך אותו, ויוכיחו לך אותו, ויראו לך איך אפשר לחשב אותו אפילו. עכשיו אני מבין. זאת אומרת, דקה לפני שהבנת, אתה פשוט הקשית על זה קושיה עצומה, מה ההיגיון? מה ההיגיון? אין פה באמת איזשהו היגיון. באמת איזשהו היגיון. עכשיו, אחרי שהסברנו לך, נראה היגיון. אלא מה? שהתורה שלנו עשויה מרבדים רבדים, והתורה לרום מעלתה לא מושגת. חלק עצום מהתורה זה שתדע שהיא בלתי מושגת. כי אם היא הייתה מושגת, אז היא הייתה אנושית. אז היא הייתה אנושית, והתורה שלנו לא אנושית. אז הקדוש ברוך הוא נתן לאחד, לאדם אחד בעולם, רק אחד, רק למקבל התורה, שזה משה רבנו עליו השלום, לדעת את הכל, במתנה, כדי שתדע שיש לכל דבר היגיון. הנה, אפילו משה שמע. אני לא שמעתי, אבל הנה, אפילו משה שמע. אתה היית שם בכנס שמדברים כולם וזה וזה. אני לא היית, אבל אם משה היה. משה היה, זה כבר נראה בסדר. זה נראה תקין. תבין, הנה עכשיו אני מספר לך סיפור. מה זה נראה שהסבט רצח? וכאן מישהו אומר, כן, אני הייתי שם. זה מהשש מאות. זה מהשש מאות. אז מה, הבן אדם פה מספר שהוא היה באירוע הזה. אז אין מה לדבר, ודאי שהאירוע היה. אז משה רבנו רוצה להראות, ועדיין זה לא אנושי. למה זה עדיין לא אנושי? כי כתוב במפורש שמשה רבנו קיבל את זה במתנה. זאת אומרת, זה מתנה שקודם הוא פתח לו את הארדיס, קשקיב לו את זה בפנים, סגר. משה רבנו לא יכול בעמל תורה להגיע למה שהוא הגיע. עמל תורה של משה רבנו זיכה אותו להגיע לפסגות אינסופיות בתורה, אבל עדיין לא לקבל את התורה. לקבל תורה אי אפשר. זה רק מי שכתב את התורה יכול לקבל את התורה. בסדר? אז אומר לך, זאת חוקת התורה. אז אם ככה חוזרת השאלה ונשאלת, למה כתוב זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה? מה התשובה? תעבדו. מה התשובה? אז תסתכל בפרשת מצורע, כמה ספרים לפניך, כמה פרשות לפניך, ותסתכל, זאת תורת המצורע, אין שום בעיה לתורה.
זה לא חוקה, החוקה פה זה הדגש.
מה?
זאת החוקה של התורה, כאילו כל התורה היא מבחינת חוקה, גם כשאתה מבין את הטעם, אז...
יפה מאוד. התורה בהרה במצווה שכולם מודים שלא מבינים אותה, ובאה ואומרת לך, זאת חוקת התורה, לא זאת חוקת הפרה. כל התורה שלנו היא חוקה בסופו של דבר. תדע לך, אתה לא עושה את התורה כי אתה מבין. כל גדולי ישראל לדורותיהם כתבו הסברים למצוות. כולם, כולל כולם, למרות שחלקם כתבו במפורש שאסור למצוא טעמים, אז הם כתבו טעמים. אני לא מבין עוד רע. אם יש רבנים, אני מבין מחלוקת. יש רבנים שאומרים להגיד טעמים, יש רבנים שאומרים לא להגיד טעמים, אלה שאמרו לא להגיד, לא אמרו, אלה שאמרו להגיד, אמרו. לא, גדולי הרבנים שאמרו לא למצוא טעמים, אלה מצאו טעמים. אז מה אתה צוחק ממני, אני לא מבין. מה התשובה? התשובה היא שחייבים טעמים, אבל הטעמים מסוכנים. אני אתן את הדוגמה שאני מאוד אוהב לתת אותה, כי היא חדה. היא דוגמה שהמצאתי, אבל היא דוגמה חדה להסביר את זה. חזיר אסור באכילה. למה חזיר אסור באכילה? תאר לך שהיה בא הקדוש ברוך הוא ואומר חזיר אסור באכילה, כי הוא מלוכלך, כי הוא חיה מתונפת, הוא אוכל צועה, מה כולו מגעיל כזה, עזוב. לכן לא אוכלים חזיר. זה תהיה בעיה. למה? כי יבוא מושיקו מחר, ויגדל זן של חזירים, שגדל במעבדה נקייה, הכל עם הפרשה, הפרדה, אין שום דבר מלוכלך. אז מה, יעלה על הדעת שחזיר יהיה מותר? ודאי שלא. התורה אמרה שאסור לאכול חזיר. אם אני שואל לך שאלה, למה אסור לאכול חזיר? יש רק תשובה אחת נכונה, כי התורה אמרה. תשובה אחת ודאי נכונה, כי התורה אמרה. אחרי שאתה יודע למה אתה לא אוכל חזיר כי התורה אמרה, עכשיו תתחיל לתת לך טעם. מה זה טעם? כמו שיש תפוח אדמה. תפוח אדמה עם תבלינים. תפוח אדמה בלי תבלינים הוא לא טעים בכלל. לא טעים. אבל מה? אז העיקר זה התבלינים. כי בטח העיקר זה התבלינים. בלי טיבול זה לא תפוח אדמה. אתה יודע מה? תראה צלחת מלאה בתבלינים. כל אחד מבין שזה צחוק מעבודה. אי אפשר לאכול צלחת מלאה בתבלינים. התפוח אדמה זה העיקר. אפילו שתפוח אדמה בלי תבלינים הוא תפל. אבל העיקר פה זה תפוח אדמה. דרך אגב, ולכן גם בברכה היא על התפוח אדמה ולא על התבלינים. אז הברכה היא על התפוח אדמה ותבלינים, תבלינים, חשובים מאוד, אין ספק. אותו דבר גם כאן, אתה בא לטבל את המצווה. תשמע, לקיים מצווה בלי להבין זה קשה. אתה שולח את הבן שלך, לך תביא לי את זה. למה אבא? זו שאלה מתבקשת, למה להביא את זה? זה לא הגיוני. תקשיב, תפעיל את המזגן על חימום. מה? בשנייה הראשונה אתה לא בטוח ששמעת אותו. מה אמרת? להפעיל את המזגן על חימום. הכל לוהט פה בחוץ, מטרת, אתה מטורף? למה? שאלה מתבקשת. אתה לא עבד אמיתי. אמרתי לך להדליק את המזגן על חימום. תדליק את המזגן על חימום, ותבוא לשאול, למה להדליק מזגן על חימום? יפה, זו דוגמה, לא רציתי לחזור עליה, כדי שלא תגידו שאני חוזר עליה. בקיצור, אבל היא הדוגמה הכי טובה. וזו הדוגמה שבאה לחנך את הבן אדם להיות עבד. עבד לקדוש ברוך הוא זה אחד שעושה. אחרי שאתה עושה, אוי ואבוי אם לא תשאל למה. למה? כי בן אדם שרק עושה ולא שואל למה, הוא לא מחובר. מה זה בסדר, אמרו לי להדליק את זה, הוא אומר, אוי, איזה עצבים. אתה יודע שיש מחלקה בבית חולים, בכל בית חולים, מחלקת קביעות. במחלקה הזאת דולק תנור על חימום בכל ימות השנה, כולל בתמוז. למה? כי לאנשים אין אור. מה שגורם לך לתחושת החום והקור זה האור שלך. ההגנה של האור מהבשר, אם היא שוחחת מהחוץ לבשר, זה עוצר ומאזן את הקור והחום. לאנשים האלה, הרב בק, זה שבא לפה לספר את הסיפור שהוא נשרף, הוא אומר, אתם לא מאמינים, האחיות שם עובדות, כמובן עם בגדים יחסית קצרים, אבל הוא אומר, נוטפות מים, מתות מחום שם. כי מבחינתם זה תמוז רגיל, הם נזרבות. והחיילים קר להם. והחיילים קר להם. למה? אין להם אור. אין להם אור, הכל חשוף. אז כשאני אומר, תדליק את המזגן, מה אתה עושה? נסביך, כן, אנחנו נמצאים במחלקת גביעות, כי אין לי זמן לעשות בשביל... אני אומר, תדליק את המזגן, אני פה באמצע הטיפול באיזה חולה. אז את כל ההסבר שעכשיו, אתה תערוס לי את הכל. קודם כל תדליק, תשתוק, תדליק. אחרי זה נסביך, שב על כוס קפה, אני אסביך. אנחנו במחלקת גביעות, אנחנו נמצא... זה אחר כך. אחר כך יהיה לנו זמן לשבת, להסביר. התורה זאת חוקת התורה. איפה התורה תכתוב את זה? בפרשה שאתה מבין אותה? מה, זה לא חוכמה. אני דווקא אקח את הפרשה הכי לא מובנת. הכי מובן שהיא לא מובנת, ודווקא שם אני אגיד זאת חוקת התורה. כדי שתדע שהטעמים מסוכנים. יש אנשים שעובדים את השם רק בגלל שהם מבינים. לצערנו הרב, בדור הזה זה מאוד מקובל. הקטע הזה של התחברתי, לא התחברתי. אני עובד את השם, אתה יודע למה? כי התחברתי. כי התחברתי. זה מסוכן, זה מעולה. אשריך שהתחברת, אבל זה מסוכן. למה? כי ביום שתגיד שאתה לא מחובר, אתה לא מתפלל. אני אותי לימדו מתפללים כמתפללים, לא מתפללים כי אתה מחובר לתפילה. מצידי אל תהיה מחובר. תודה רבה. מצידי אל תהיה מחובר. תפלל. למה? כי צריך להתפלל. כשאתה בצבא, והמפקד אומר לך דקה וחצי, מחסן רצף, ערוץ. מה עכשיו? מה ההיגיון? אין שום היגיון. מה ההיגיון? לא, אני אסביר את ההיגיון. בטח אסביר את ההיגיון. אבל כשהוא אמר לך את הרצף הזה, אתה לא כל כך הבנת. למה? מה אדוני היקר, המפקד אמר, עושים. אתה עבד של השם, אתה צריך להתפלל. למה? כי השם אמר לך להתפלל. תתפלל. עכשיו זה בעיה. כי אם אתה רק תתפלל, זה מכניקה. אז אתה לא תתחבר. אז אתה צריך ללמוד את הטעמים, לקרוא ספרים. למה חשוב להתפלל? מה עושה התפילה? איך התפילה פועלת? איך התפילה משנה את הבן אדם? ודאי, עבודה שבלב. חייבים! תפילה בלא כוונה כגוף ולא נשמה, הכל טוב יפה, אחרי שהתפללת. לא לפני שהתפללת. כי היצר הרע אומן בלהגיד לך, אל תעשה דבר לפני שהבנת. וזה דבר שאני אישית זוכר את הדוגמאות שלו מהרב אמנון יצחק. דוגמאות שלו.
יש כאלה שאני לא מתכוון.
אל תתכוון, תפלל.
לא, אני אומר. אז זה לא טעי. כשאני מתכוון אני
מתפלל. תפילה בלא כוונה, כגוף ולא נשמה. בלי תפילה, זה גם בלי גוף. מה אתה עושה? תפילה בלא כוונה זה חמור מאוד, זה בלי נשמה. אבל זה גוף יש, גוף יש. בלי תפילה, בלי תפילה, אז מה זה? גוף, לא נשאר כלום. תתפלל בלי כוונה, מה אני אעשה לך? ותשתדל לכוון במודים, תשתדל לכוון בהשיבה שופטנו, תשתדל לכוון בברכנו, לא יודע מה, אתם, משהו! לפחות שיהיה לך את הדאורייתא, דאורייתא, דאורייתא הקדום, מה שכותב הרמב״ם שלפני שעזרא הסופר בא ותיקן לנו את הנוסח שיש לנו בתפילה היום, איך היו מתפללים? כמו הזקנות המרוקאיות והתימניות, עד הדור האחרון, הולכות למזוזה, השם תעשה לאמור שהצלחה שיחזור מהצבא ותראות, זהו, גמרנו, זה התפילות. זה התפילות. חבר'ה, אני מגלה לכם את ליבי, אני לפני שאני ישבתי לבגרות, כל בגרות, הייתי סוגר, קבל כמובן את הטופס, לא קורה בו מילה אחת, מילה אחת. לוקח את הטופס, סוגר אותו, עוצה מעיניי, מתפעל להשם. אנא ממך השם, תעזור לי, תתתי, תתתי, בגרות, מה, מעין את השם בגרות? זה לא דתי בכלל, זה היסטוריה זה, מה אתה, מה? השם לא מעין אותו היסטוריה. השם לא מעין אותו היסטוריה, אבל השם מעניין אותו אותי. ואני כרגע במשבצת שלי עושה היסטוריה. ואני פונה אליך כי אתה אל דעות השם, אתה יכול לעזור לי, ואני רוצה שתעזור לי, כי כרגע אני לומד היסטוריה. אני רוצה שתעזור לי. אז אני אתפלל אליך. אני אתפלל אליך, כי אני חושב כרגע, לפי המשבצת שבה אני נמצא, שההיסטוריה הזאת תעזור לי. אולי לא כהיסטוריה, אולי כתעודת בגרות, שהיא תופס חשוב כדי להתקבל מחר לאקדמיה לתחוות. לא יודע מה, משהו. משהו יתעזור לי. ואולי ההיסטוריה תעזור לי, כמו שהיא באמת עוזרת לי, ללמוד דברים מהעבר, ללמוד דברים מהעבר. אלא שאתה כשתיכוניסט, אתה לא כל כך קולט את זה, אתה קולט את זה כחומר מעצמת. אבל נחזור לעניין שלנו. זאת חוקת התורה. התורה באה להדגיש לך את היסוד האדיר הזה בכל עבודת השם שלך. בכל מצב שיש. גם כשאתה חושב שהבנת את הטעם, וזה הכי מסוכן. כי כשאתה מבין שאתה לא יודע את הטעם, שעפת, מה הטעם? אין טעם. יש אחד ניסה להביא טעם, היה פעם איזה מגפה ופה ושם. חזק וברוך. התורה תצווה פה איזה ציווי למיליוני שנים בשביל איזה פעם מגיפה שהייתה באיזה שעתיים. השם יכל להציל אותם גם בלי השעטנז. לא היה צריך את השעטנז בשביל להציל אותם. מה הוורט? הוורט הוא שאנחנו לא יודעים מה הוורט. זה הוורט. הוורט הוא, אין לנו שום היגיון. צמר לבד? אפשר. פשטן לבד? אפשר. ביחד? אסור. למה? בשר? תאכל כמה שאתה רוצה. חלב? כמה שאתה רוצה. ביחד? לא אסור. מה זה? מה ההיגיון של זה? מה ההיגיון? אין היגיון. כלאיים אומרת הגמרא זה חוקה. כלאיים זה חוקה. שום היגיון אין. מה התשובה שלנו? ללמד אותנו להיות עבדים של השם. לכן התורה שלנו מחולקת לחוקים, גם פרה אדומה. יש, לא, יש כמה דברים שהם לא מובנים בכלל, אבל בעיקרון פרה אדומה ויש עוד הרבה, הם חוקים שהעקרונית הם לא מובנים, וגם לחוקים נתנו הסברים. גם לחוקים, למה? כי נתקענו, מה? בלי, 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 שום טעם, מה? כי להם אין טעם? לא, מצאו איזה טעם שאומרים שזה מגדל, מצאו טעם. אבל הטעם הזה אתה מבין לבד שהוא טעם, שהוא כזה מה שנקרא... יש טעם משהו, אבל תכלס, אין טעם. ולמה התורה מחולקת למשפטים וחוקים? שנייה, כן. למה התורה מחולקת לחוקים ומשפטים? כדי שתלמד מזה על זה ומזה על זה. המשפטים באים ללמד על החוקים, שכשאתה רואה חוק והוא לא מובן, תירגע אחי. כמו שלמשפטים יש היגיון, גם לחוקים יש היגיון. אתה פשוט לא יודעת אותם. עוד לא למדת אותם, כמו שאתה בכיתה א'. כיתה א', אתה רוצה להבין איך משוואה ריבועית עובדת? אי אפשר, חכה, סבלנות, תלמד, אתה יודע. אי אפשר. אדם שלא יודע ערמית יכול ללמוד גמרא? כלום! אי אפשר. אדם שלא למד מה זה משנה, מה זה גמרא, נותן לו הקדמה, איך בנוי דק ומה, הוא לא יכול ללמוד גמרא. שנייה, תלמד, תדע. למי שלא מבין, זה נראה סינית. חושב סינית. חושב נאמר, אתה חושב שזה פשוט. אני לא אשכח עד היום, את היום הראשון שלימדו אותנו, משוואה בשני נעלמים. עד היום אני לא שוכח. הקדמה של המורה למתמטיקה, תשמעו, רבותיי, זה נראה לכם סובך. לא אשכח, אין ילדים קטנים. עד עכשיו התרגלתם עם נעלם אחד, שתי נעלמים, זה נראה לכם עליית מדרגה, זה נראה לכם שאין איזה פתרון, אז מה זו הנוסחה? והסבירה לנו, פעם אחת היא הוכיחה את הנוסחה, אחרי שהוכיחה את הנוסחה, יש לך, זה הנוסחה. עכשיו, בן אדם שראה את הנוסחה, איך זה עובד? לא יודע. אבל כל פעם זה יוצא צולף, זה זולף. זה יוצא טוב. לא יודע, מישהו איזה חכם אחד ימציא את הנוסחה. מי זה ימציא? הוא נולד איתה בבוקר. הוא פשוט עשה דרך ארוכה וקיצר את הדרך. כדי מצא הנוסחה. אז הנוסחה הזאת יש לה היגיון אחי, אתה לא תמיד יודע אותו, כי אתה לא למדת, חכה, תגיע לכיתה זין, בכיתה זין מלמדים את זה, תבין, תבין את כל הדברים. לכן כשיש לך משחוקים והם מבעסים אותך, ואתה אומר, בוא נאמר, אני לא מבין את התורה הזאת. תסתכל למשפטים בבקשה חמודי, תראה שיש היגיון לכל דבר, אז תבין שגם פה יש היגיון, רק לזה עוד לא הגעת. אני רואה את המשפטים, ואני לומד מהמשפטים, בוא נתחכם. כמו מי? כמו שלמה. שלמה המלך, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, זה שלושת המצוות שהתורה כן נתנה בהם טעם, התורה נתנה בהם טעם. שלושת המצוות האלה, שלמה המלך נשאל בהם. למה? כי הוא היה חכם מכל אדם. שלמה המלך הוא הקיצוני שמדבר על חוקת התורה מחד, ומדבר על שלושת המצוות שיש להם טעם בתורה. הרי זה בול שתי הקצוות של התורה. המצווה שכתוב עליה שאף אחד לא ידע אותה, והמצוות שהתורה כתבה מה הטעם. אין עוד מצוות התורה כתבה את הטעם. התורה כותבת למה היא אוסרת. אני אוסרת לך, למה? ככה. למה התורה עשה את זה? כדי ששלמה יבוא. ושלמה המלך לא ייקשל, אבל הוא נכשל. אז שלמה המלך היום כנכשל מלמד אותנו יסוד. מה היסוד? אל תתפוס את הטעם, תפוס את המצווה. למעשה למעשה גם המשפטים הם חוקים. גם המשפטים האלה המובנים לך הם חוקים. קודם כל אמרתי לא ירבה לו נשים. אחרי זה הוספתי טעם בשבילך, שיהיה לך טוב אחי. למה לא ירבה לו נשים? כי יתו את לבבו. מה שלמה עשה את העיקר? טעם, כי אני אדם חכם. אני אדם חכם. לכן היה אסור לשלמה לדעת את טעם החוקת פרה. למה? כי גם אותה היה מסגל לשבש. לא. גם אתה, מעליך יש משהו. ניסה כי הוא אדם חכם, חוקר. חוקר. הוא אדם חכם, רוצה להתקרב להשם. שלמה המלך... שלמה ניסה למצוא את הטעם האנושי. לא, לא למצוא את הטעם האלוקי. זה פשוט שלא. שלמה המלך מנסה למצוא את טעם שהוא יצליח ליישב לו את זה על הראש, כי הוא אדם חכם, ואדם חכם לא אוהב לעשות דברים כמו מטופה. אדם שהוא טיפש, אין לו בעיה לעשות. תראה, כל הטיפשים נותנים להם עבודה, להכניס את זה. תשמע אתה, אתה תיקח את הבורק, תכניס את זה ככה, כל פעם, טיק, טיק, טיק. מה הגיע עכשיו, הגיע לסטוק, תעשה את זה. וזה דבר, הוא לא מתווכח. אדם חכם, תן לו לעשות דבר כזה, הוא משתגע. מה הגיע? להכניס בורק לזה, מה? תסביר מה אני עושה. וואי, זה חשמל, הבורק הזה, זה בורק חשמלי מיוחד. אתה מכניס שעולה פה, זה יוצר גלים. הבנתי, עכשיו אני אעשה את זה. אבל אם אתה לא תסביר לו, הוא לא רוצה לעשות. זה בעיה של החכמים. התורה באה, שלוש מצוות, הביאה לנו טעם. שלמה המלך נפל בהם. למה הוא נפל? כי הוא עשה את הטעם עיקר. הוא טעה בטעות שהתורה לימדה אותנו פה. זאת חוקת התורה. גם לא ירבה לו נשים, זו חוקה. זו חוקה. היי, כתבתי טעם. כן, היי, כתבתי טעם שתירגע. אבל באמת זו חוקה. כן.
ככה, הרי רש"י בפרשה כותב טעם לפרה הזו. שלא יבואו אומות העולם, יגידו.
זה לא הטעם, זה ממש לא הטעם, זה ממש לא הטעם. רש"י לא כתב טעם, רש"י מסביר שהמצווה הזאת בגלל שאין לה טעם משמשת את הגויים לנגח אותנו. זה לא כאן, מופיע במקום אחר, אבל הסברנו את זה אז בכתיסה. הסברנו את זה בכתיסה. משה היחיד שידע. לכן משה רבנו ענה מכל האדם אשר על פני האדמה, והשם קורא לו עבד. עבד זה המושלמות. עבד. מה זה עבד? זה אחד שעושה את רצון השם. אחרי שאתה מוגדר כעבד אפשר להתחיל לדבר איתך. רק אחרי שאתה מוגדר כעבד. אמנם יש גמרא שמסבירה. מה מסבירה? יש כאלה שרצו להיות עבד השם, נקראו, לא נקראו, זה סוגיה ארוכה. אבל משה רבנו היה העבד בהי הידיעה, ענב מכל האדם, אין לו שום אישיות משל עצמו. אני רק כלפי, מה שהשם אומר לי אני עושה. אחד כזה, זה הכי כיף לעבוד איתו. באמת, תשים לב, יש אנשים שזה המהות שלהם. הם יש סמנים, לא בגלל שהם מפגרים. הם זורמים, זה עבד אמיתי. נאמנים, נאמנים לחלוטין. דרך אגב אומרים, למה הכלב נבחר, להבדיל כמובן, למה הכלב נבחר להיות השומר, גם בנושא של העדר? יש הרבה חיות אחרות שיכולות לעשות את התפקיד שלו. הכלב אומר, תגמר, למה הוא נקרא כלב? כולו לב. כולו לב. ברגע שאתה מאלף כלב והוא שלך, הוא ימות בשבילך. הכלב ימות בשבילך. זה עבד הכי נאמן שיכול להיות. לכן לוקחים את הכלב. נכון? יש לו גם צדדים רעים לכלב, הוא החוצפן, בסדר, לא אמרתי עכשיו להיות כלב, כן? הרי מכל חיה, למה יש חיות בעולם דרך אגב? פרה יש בשביל החלב, נכון? סוס כדי לרכב, היום כבר לא צריך סוס, אז לא יודע למה השם לא יחיד אותו. אבל זה, הבנתי. חמור יש כדי לעשות מסר. פרד יש כדי שנעשה זוג ופרד, הבנתי. אבל למה, 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 יש כלב? מה הכלב? מה הוא אומר? טוב, ישמור על הבהמות, אני אגיד, נו, בסדר. וג'וק למה? ג'וק למה? חוץ מלעצבן אותך למה? אולי כדי שתחזור בתשובה. נו, נו, נו. שום מערכת אקולוגית, מה, כזה הוא לא יכול לדלג על המערכת הזאת של הג'וק?
על כל דבר
תשאל. אני שואל, על כל דבר? פרה הבנתי, חמור הבנתי. לא השוואה, בוא, זה לא הוגיה השוואה, אני לא עכשיו, אני אמרתי עכשיו בתחום של החיות עכשיו. בוא, אני אתן לך עכשיו הסבר, שלום עליכם, יישר כוח, תודה רבה. לזה הוא התכוון? אני מקווה מאוד להתכוון.
תודה רבה.
אני אעשה להסביר לך מה שביולוגיה לגיל הרך, כן? ביולוגיה לגיל הרך, החיידק אוכל אותו הווירוס, ואחרי זה אוכל אותו הלטאה, ואוכל את הלטאה אוכל הג'וק, והג'וק. זה האריה, ובסוף האריה מי אוכל אותו, החיידק, תחיל, חזק, הוא ברור, ויש לנו איזה יופי מצוין. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני אמרתי, 1, 2 אוכל את 1, 3 אוכל את 2, 4 אוכל את 3, נכון? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא ש4 יאכל את 1, זה כמו את הסיפור, וסתדה, מה אתה משגע אותנו? מה אתה אומר, לא צריך את המפרקים, בסוף 1.1, אוכל את 1.01, לא נגמור ככה, מה? היכולת של בורא עולם מוגבלת? מה זה? התשובה היא, ודאי שמה שאמרתם נכון. שהקדוש ברוך הוא ברא כאן בריאה מושלמת, שכל דבר מחזיק את הדבר השני. פשוט. דרך אגב, מדענים מסבירים, הרי כתוב בתורה, תולה ארץ על בלימה. מה זה אומר? שכדור הארץ, פסוק מפורש, שכדור הארץ לא עומד על פילים. פסוק מפורש, שאין פה לא צבים, לא פילים, לא הרקולט ולא אחותו. אף אחד לא מחזיק את אף אחד. מי מחזיק את כדור הארץ? בלימה. מה זה בלימה? בלי מה. אין כלום. ללא כלום. זה הפשט. תולה ארץ על בלימה. בלי... סליחה, זה אליעזר בן יהודה. בסדר? בלי מה. הגמרא אומרת, מי שבולם פיו בשעת מריבה. ואז הגמרא דורשת את זה מכאן לכאן, אבל זה לא הנושא שלנו. זה בולם פיו. אומרת הגמרא, בלי מה. הכדור הזה עומד על כלום. לא כלום. מה הוא עומד? על מה עומד? ראית פעם מה מחזיק אותו? יש לנו תמונות, חלה, זה איש על העזור. איש לה יצחוק על אף אחד. אין! שום דבר לא מחזיק אותו. אני אגיד לך מה מחזיק אותו. צדק נמצא במרחק X קילומטרים מצד ימין. אז הוא מושך את כדור הארץ לשם. אי, אבל מה לעשות שנפטון וניוטון ביחד נמצאים מהצד השני ומושכים אותו לשם. אי, אבל ביוק השמש נמצאת במרכז ומושך אותו לשם, ו7,000 ירחים שבכיוון ההוא מושכים אותו לשם. אבל מה לעשות שזה לא עומד? זה מסתובב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה צריך מוח אינסופי לחשב את מהלכו של צדק, אז משיכת צדק, צדק מושך את כדור הארץ, זה פשוט. צדק מושך את כדור הארץ, השמש מושכת את כדור הארץ, יש לה כוח משיכה. למה כדור הארץ לא עף לאחד הכיוונים? אם האיזון יופר בהגזמה, אם אני עכשיו לוקח פצצת אטום, מכוון אותה לצדק, אנחנו עבודים. צדק, מה אכפת לך מצדק עכשיו? נו, יאללה, ערך ראשון, נמיד? מה הבא לא מצדק? צדק מאזן פה את הקום, אתה גנוב אתה? צדק מחזיק... צדק זז שמאלה, 3 מעלות, כדור הארץ אמור להיסחף לכיוון שלו. לא, הכדור הוא בדיוק בגרם שארבעה כוכבים משכו לשם, ובדיוק באותו זמן מרחקה של השמש השתנה מכדור הארץ, והזווית היא כזו שבאמר, חישוב כזה מדהים, שתמיד יישאר האיזון מול כדור הארץ. תמיד. למה? כי תולה ארץ על בלימה, זה אני. ועכשיו אתה מתחיל לקבל קצת הדמיה לקיסרים ברומא, איך אכלו את הענבים. עכשיו, מי ששמע את ההקלטה לא יבין מה אמרתי, אבל... חסר לך, עכשיו אחרי שגמרת את הענבים, תעשה את זה פה קצת. אתה צריך גם קצת קרחת. בקיצור, נחזור לעניין שלנו. עכשיו אתה מבין קצת מה שכתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שחז"ל מסבירים שהשם כל הזמן אומר, יהי רקיע, יהי רקיע, יהי רקיע. זאת אומרת, בורא עולם מחיה את היקום בכל שנייה. מה זה אומר? שאם בורא עולם עוזב שנייה את היקום, אין איזון, הכל מופר, הכל עף. מבול למה בא לעולם, אומרת הגמרא? שתי כוכבים רחוקים, מרחק של, אני לא יודע, תסתכלו באנציקלופדיות, מי שיש לו אנציקלופדיה פה, מה המרחק של זאתי? כימה. אומרת הגמרא, כמאה כוכבים. הגמרא כותבת שני כוכבים, כימה יש בה 100 כוכבים ויותר, שני כוכבים, הקדוש ברוך הוא הזיז מכימה. זה הביא מבול לעולם. זה מרחק שאי אפשר לתאר אותו כמה הוא, אני לא זוכר אותו כרגע. מרחק עצום, רק בטלסקופ אפשר לראות את זה. רק בטלסקופ ענק אפשר לראות מה יש במערכת כוכבים הזאת שנקראת קימה. שתי כוכבים זזו משם, מבול, מה קרה? זה מזובר בערך, יפה. בקיצור, מה למדנו מכאן, רבותיי, יסוד? מה? מה היסוד? איך הגענו לכוכבים עכשיו? מה היסוד? איזה פרשת שבוע?
דיברנו על פרד, ומה?
למה יש שוק? יפה! מדענים כותבים שכל כוכב חשוב. אז ודאי שלאקולוגיה חשוב היתוש שייתן את האוויר עם המשק כנפיים שלו, אז הרוח הזאת תדחף ובסוף תגיע למדבר סערה ותעיף איזה גרגיר חול שתפס בדיוק בעין של ה... הבנתי, מצוין. הכל מעולה, הכל מעולה. אבל יש עוד סיבה. אבל יש עוד סיבה. אבל יש עוד... ככה זה רק לטיפשים. מה התשובה רבותיי? התשובה היא שמכל חיה אפשר ללמוד. הקדוש ברוך הוא ברא, מכל חיה אפשר ללמוד משהו. הקדוש ברוך הוא ברא, לכל חיה... כל חיה יש... מה כל חיה? למה יש שלושה כלבלבים? לא יודע. אבל... וגם זה בגלל שאני לא יודע. אבל באמת, באמת יש סיבה למה יש שלושה כלבלבים. ולמה מושיקו נחד? למה הגזע המיוחד הזה? אין היום טוב בכדור הארץ. למה? יש גם סיבה. לא יודע. כי הלקח ממנו נגמר. נגמר הלקח שלו, נגמר. באמת, לזמנו, חל, עשה את שלו, הלך הביתה. זאת אומרת שאם היום יש ג'וקים, סימן תחש, זה סוג של חיה מיוחדת, אומרת, מה שנבראה לשעתה כדי שיקחו מהעור שלה, עור ססגוני מאוד, צבעוני. החיה היחידה שהעור שלה הוא ססגוני בפני עצמו, אפשר לצבוע כל דבר שאתה רוצה. אבל חיה שהצבע העור שלה המהותי הוא צבעוני. רק בזמן המשכן היא הייתה, עשו ממנה את היריעות, חלט, הלכו, מה? קיצור, ביחד עם אמא של יוסי כנראה, מה? עכשיו, אני לא ביקשתי לך שאתה תדע הכל. אני, במיעוט שכל שיש לי, למדתי פה קצת, למדתי שם קצת, והגמרא עזרה לנו בזה. כי אתה לא מספיק חכם, זה הבעיה. לא ש... יש מלא חוכמה, אתה לא מספיק חכם, לא למדת את זה. לא פתעת ויקיפדיה ללמוד מה לומדים מהכלא, מה לומדים מהחתול. הגמרא אומרת, אילו לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים את זה. צניעות, מחתול, זה, אני לא מבין, אבל ניתנה תורה, וואלה איזה קטע עבדתי עליך, אבל התורה ניתנה. תשמע, אם לא הייתם באים לשלוחה, אז אבל באנו.
אני אומר, לא נראה שיהיה מצב בעולם, רוב הסיפור, כנראה, שלמדו את כל הלקחים.
כי אתה עצלן.
אתה מה לברוא את זה?
לברוא את זה?
לא.
אני אגיד לך למה. כי הקדוש ברוך הוא יודע שאתה את הלקח מהלימפפה שנמצאת בקורדסטן, אתה לא צריך את הלקח הזה. לכן אתה לא תדע אותו. אבל לך יש ג'וק, ואתה תשב בשיעור, והרב יסביר למה יש ג'וק בעולם, וזה יעזור לך לחיים שלך, כי אתה צריך את הג'וק. כי אתה לא צריך את 4,000 מינים. אז דוד המלך, שהיה מלך, רצה לדעת את הכל. ואמר שהוא יודע הכל חוץ מעכביש וצרעה, הבנו. זה דוד המלך. דוד המלך ידע את הכל, חוץ משלוש דרך אגב. אבל הוא ידע את הכל. דוד, תעזוב את שלמה רגע, בצד מסכן. יש לה שכל השיעור יהיה עליו. שלמה, ולא מדבורים, דבורים זה לדבש, מה?
לא, שהוא לא ידע הכל,
הוא לא הבין למה השם ברא. עכביש, מה התועלת בו? מה התועלת בו? והיום? נו, עכשיו, איך זה עזר? אני שואל שאלה, איך זה עזר עם בו העולמים? בגלל שפעם אחת דוד המלך ברא, אז השם הביא לו עכביש וסתם לו אותם. ואומרות, בדיוק בשביל זה ברא לו את עכביש. יש 35,000 סוגים של עכבישים בעולם, כדי שאחד מהם, הסוג הטייטני הגדול, הוא זה שיסגור את המערה לדוד המלך בשעה 4:30 כשהוא ברח משאול, בול בשביל זה נבראו כל משפחת העכבישים. בוודאי, ברור לחלוטין. זה נראה לך? ודאי שלא. לומדים יסוד מהעכביש, את העכביש הזה. כמו כל חומר לימודים אחר, תלמד קצת, יפה, תלמד קצת, תדע, תלמד הרבה, תדע יותר. עכביש רומז לסיטרא אחרא, רומז ליצר הרע. הרגליים שלו הן מפחידות, הוא תובה קורי עכביש. מהירות תביעת הקור העכביש שלו היא המהירה ביותר שאפשר. למה? כי הוא מייצר אותו בזמן שהוא טס. זאת אומרת, הוא יורד ויוצר אותו בו זמנית. אין לו חבל והוא יורד בו. הוא יורד ויוצר את החבל, יורד ויוצר את החבל. מה זה? אני אונליין, אונליין. יש לך עכבישים שעברו אוקיינוס. אתה יודע דבר כזה? אוקיינוס. עכביש שעבר אוקיינוס. לא אחד, אני סימבה דמלח. יש. סוג עכבישים, אתה מבין? יש.
מה
אמר כאן? עבר על גלי רוח. גלי רוח. גלי קול. אז אני אומר לך, מה? אז אני אומר את זה, אני אומר לך את זה בתור דתי, אני אומר לך את זה בתור מדענים אומרים. מדענים אומר, אתה רוצה אני אביא לך את הכתבה? אתה רוצה אני אביא לך את הכתבה? אני אביא לך את הכתבה. רק שאלה רגע. בקיצור רבותיי. לא, מי רוצה? בקיצור, העכביש הזה בא ללמד אותנו יסוד. איזה יסוד? מלא יסודות. אני עכשיו אגיד שתי יסודות פשוטים. אם תעמיק לחקור, עכשיו לא אמרתי לסגור את הגמרא ותלמד על העכביש, זה עוד מעט נראה. אבל תשמור לי את זה בצד, אם אני אשכח תחזיר אותי לשם. עכביש מה לומדים? אמרנו יצר הרע הוא העכביש. למה? עכביש, כל מי שראה עכביש, עכביש כלשהו, הגודל האמיתי שלו והגודל הלא אמיתי שלו שונים בתכלית. יש עכבישים מפחידים בפני עצמם, ענקיים. ענקיים. יש עכבישים אוכלי אדם. זה, השם ירחם. אבל הקורי העכביש שלהם תופסים בן אדם. בן אדם שנתפס בקורי העכביש לא, לא מסוגל להשתחרר, אלא אם כן יש לו פיגיון, אז לתוך את זה עם הפיגיון. אבל בן אדם כבן אדם, מה שקורה ליתוש הקטן, בקורים של הבחורצ'יק הקטן שלנו, זה מה שקורה לבן אדם כשנתפס בהם. זה יערות, באיזה ג'ונגלים, השם ירחם. אם בן אדם נכנס לשם, כל מכה שהוא עושה ככה, הוא פשוט נדבק לעוד מקום, נדבק לעוד מקום, נדבק לעוד מקום, עד שהעכביש, העכביש הוא לא בגודל של אוכל אדם, זאת אומרת, הוא לא יותר גדול מבן אדם, הוא יותר קטן מבן אדם. אבל אחרי שהבן אדם מסתבר וכולו עיה וכולו דפוק, בא אליו למטה, מביא לו אותה בעקיצה, משמיד אותו, ולאט לאט מוצץ אותו. כן. עוד סיבה למה לא לצאת לחול, כן.
כמו תימניות.
כמו תימניות. איפה, אתה חייב לעשות איזה טיפול מונע, אני מבקש. עכשיו שם לא יצא לך את אחותו. דווקא הוא חשב, עכשיו. כן, כן, מה נעשה לו? טוב, אז היית הרע, רבותיי. תקף לך ממש, כיפה.
אתה לי הכיתה.
השם זמור. קיצור רבותיי, למה עכביש רומז לסיטרא אחרא? כי הסיטרא אחרא נראית מפחידה. ראיתם פה עכביש? עכביש דוגרי זה חיה מפחידה. למה? אתה רואה פה עכביש בפינה של הבית מדרש. אתה רואה חנה, בונה אחי, הוא מפחיד. הוא נראה מפחיד. אתה עושה לו, פעם אחת תשב בשירותים, זרוק, כך גליל שנהיה אותו. טיפה גרה, קטנה, קטנה ג'יקולה, קטנה, קטנה. תרטים איזה טיפה ברוק, זרוק לו, בשלב הראשון תראו אותו מזנק לשם. כי הוא בטוח שנתפס לו איזה משהו. אבל הוא מזהה תוך שנייה, שול. תקשיב רגע, אחי, מדבר איתך.
מה אתה מסתכל?
אתה שומע או לא שומע? זה עבודת השם, תקשיב. אתה זורק אותו, עכשיו אתה זורק אותו, שלב ראשון הוא מזנק. שלב שני הוא קולט, אבל הבחור הזה מת. הוא מגלה תנועה הרי. זה תתפס, תתפס, זה נהיה טואלט, זה לא, עבדנו עליו. טוב, בשני, הוא רואה טיפה ככה, הוא נדרך. בשלישי הוא מתחיל לברוח. הוא לא בורח, אין לו לאן לברוח, הוא רואה אותו כאילו מתחמק. תראה אותו מתחמק, למה? פחדן! הוא פחדן! הוא רק מפחיד אותך, הוא נראה מפחיד. ואם נגעת בו, הוא מתכווץ, שחק אותה מת, אגב, יש לך שוכר. לא עושה כלום. לא עושה כלום. אתה רק מתרחק ממנו, יושב רבע שעה בלי לעשות כלום. תראה את הבן אדם, מה קרה? מה קרה? זה הסיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה פיקציה, אין לה כוח אמיתי. היא נראית מפחידה. בונו, אתה לא תקום, שחרי איתנו, אומר לך, לא יצא לך כלום. יא אידיוט, יא חמור, יא זה, ככה הוא עושה לך. והוא משכנע אותך. למה? כי הוא נראה מפחיד. אני מול מלאך, וליעקב אבינו ניצח מלאך, אבל אני, אמנם מזרעו של יעקב, אמנם הייתי פייטר, אמנם זה, אבל לא להגזים, כן. מלאך אמר מדי, מה? שהרי אנחנו אומרים במפורש, ביום הכיפורים, מה אנחנו אומרים? שהוא אש ואנחנו בסדר, מה בזר ודם לעומת אש, הרי הוא ישרוף אותי. זה בדיוק הרצון האלוקי. תלמד מהעכביש, הוא פחדן. אתה צריך לנצח אותו. אז תלחץ עליו, תלחץ, בום, הוא יברח. הוא יברח, אין לו כוח אמיתי. לקח אחד. לקח שני, מהחוטים שהוא מייצר. החוטים שלו שהוא מייצר, היא בהם המון לקח לעבודת השם. חז"ל אומרים שזה החוט, חז"ל אומרים. החוקרים אומרים, שזה החוט החזק ביותר שיש בעולם. החוט החזק ביותר שיש בעולם, זה הוא. כמובן בהתאם לעובי. מה, אם אני לוקח חוט ברזל, חוט ברזל דק. חוט ברזל של שהאימא שוטפת אותו את הכלים. בסדר? עכשיו כל הארגוני נשים יקפצו, יגידו למה אמרת האישה שוטפת כלים. מה? יפה. עכשיו תיקח חבל של ספינה, מי קרה יותר מהר? ברור שהחוט ברזל. אבל איזה חוט יותר חזק? הברזל. איך זה יכול להיות? זה עובי אחר. אי אפשר להשוות כוחות, כי אנחנו לא באותו עובי. כשאתה רוצה להשוות כוחות, תשים באותו עובי, אומרים, החוט החזק ביותר בעולם זה קורי העכביש. דרך אגב, גילו עוד סגולה שהיא מסוגלת לרפא מחלות, שם אותה על איזה מחלות, אבל זה משהו חדשני. חדשני, שמים קורי העכביש על פצע פתוח, והוא כמו, כאילו כמו תחבושת כזאת. משהו מיוחד, משהו מיוחד. כל הדברים האלה מלמדים אותך לקח לעבודת השם. לקח לעבודת השם, רק אם יש לך עיניים לפתוח. אז החוט זה עניין של החוזק, השאלה היא לא שאלה של גודל, שאלה של איכות. עם ישראל זה העם הקטן ביותר, עם הקטן, אבל העם החזק ביותר. עם ישראל זה לא עם שנראה הכי גדול. סינים, תראה כמה הם, הפנים, כמה אנחנו, איפה אנחנו, איפה כלום. שום דבר. אז מה? אבל זה החוט הכי חזק. כי בגודל שלו, הוא נכון, בכדור הארץ מה הוא תופס? התורה רוצה שתלמד את זה. חוזק לא נקבע על פי גודל. חוזק זה משהו פנימי. הסריגות, המבנה של החוץ, של העכביש, יוצר לו את החוזק שלו. את זה תלמד, זה החוסן הנפשי שלך. הנה, למדנו עכשיו פרק על עכבישים. אלא מה? מסוכן מאוד הדבר הזה. כי עכשיו אנחנו, עכשיו אני מגיע לזה, כי עכשיו אנחנו נעשה, נסגור את הגמרות, ונלך לאוניברסיטה, לא, לשם שמיים, לשם שמיים, רק לשם שמיים, ודאי. אנחנו נלמד באוניברסיטה על הג'וקים, על החרקים, על החרגולים, ועל הזה, ונדע איך עובדים את השם דרך החרקים. לא, לא. זה נועד כמשל. תאר לך דרשן שבא ומספר סיפור בתחילת הדרשה, דרשן מספר 10. דרשן קיבל ציון בכיר ביותר. רבותיי, אני אספר לכם סיפור. רבותיי, אני אספר לכם עוד סיפור. רבותיי, אני אספר לכם עוד סיפור. לא, די, הבנת, זה כזה עכשיו, זה סיפורים. כמה סיפורים אתה רוצה? נכון שבשלב מסוים זה כיף, אבל די, זה מגיע לסיפור. אז מה אתה רוצה להגיד פה? זה בסיפורים. ואם הוא עושה לכם את זה במשלים, ואין נמשל. יש רק משל. משל פעם אחת היה עכביש. העכביש הזה נכנס לאיזה בית, ואז נפל עליו הספר. נפל עליו הספר, ומישהו טיטה אותו החוצה. מה, זה כמו רבי נחמן, יש פה סודות. אבל מה הסודות? סודות. אני אומר, עלה מה הסודות? מה אני עזר עם הסיפור? מה אני עושה איתו? ועכשיו מחרטט אותך שעה וחצי עם המשלים האלה. מה אתה עושה איתם? מה אתה משוגע? זה אותו דבר, זה המשלים האלה. המשלים האלה לא להגזים איתם. אחרי שנתקלת בהם, אחרי שפה, אחרי ששם, זה יפה. אבל עיקר התורה יושבת פה. עיקר התורה יושבת בתורה. חס ושלום. יושבת בתורה, בתורה עצמה. מתוך התורה עצמה אתה תגיע לכל הדברים האלה. לא צריך את זה. ועכשיו בקשר לשאלה, וזה טענו לי בכנות, בקשר לתורה, אומרת התורה, אי, לא, התורה לא הייתה ניתנת. אז היינו לומדים צניעות וחתול. טוב, אבל התורה ניתנה ולומדים צניעות מהתורה. אז מה נעשה?
אז למה בכל
זאת?
מה נעשה עכשיו עם החתול? החתול, אתה יודע למה הוא בא? שאם לא הייתה תורה, אז היית עומד בנו צניעות. אבל מה לעשות? קיבלנו תורה אבל.
אבל לא כל הזמן לומד מהתורה.
יפה מאוד. זה עולם המשלים. עולם המשלים, חתול הרבה יותר מסקרן. חתול הרבה יותר אנושי, הרבה יותר קרוב אלינו מאשר התורה. לכן תשימו לתמיד, עולם המשלים, מה הוא? הוא רוצה להעלות אותך לפסגות מסוימות בחוכמה, אבל הוא יודע שאתה לא מגיע לרמה הזאת כרגע, אז מה הוא עושה? אז הוא מביא לך משל שהוא מדרגה. אתה מכיר את המשל הזה לגבי הכלבים? בכלבים הבנת את זה? אז אותו דבר זה גם לצל בני אדם. כמובן אתה מבין שפה ממש אותו דבר, אחרי אם זה היה אותו דבר אז זה לא היה משל ונמשל. כוונה, רעיון. הבנת את הרעיון? הנה, עכשיו תבין. עכשיו תבין את הרעיון העמוק יותר שרציתי ללמד אותך. זה היסוד של התורה. זאת חוקת התורה. מהפרה אתה לומד את כל היסודות של התורה. למה? זה היחס הנכון לתורה. תדע שהתורה היא בלתי מושגת. התורה מבחינתך, אמרתי, יחכם אבי רחוקה ממני. תתייאש? לא, תקל אצל משה רבנו, עליו השלום. משה רבנו השיג את התורה. אפשר להשיג את התורה. כל אחד לפי מדרגתו. אבל לא כמו משה רבנו. אתה לא עובד כמו משה רבנו. אם תעבוד כמו משה רבנו, תצליח. הסברנו כמה וכמה פעמים. שאמרו החוקרים שהאדם הממוצע בימינו לא מנצל מהיכולות של המוח שלו ולו 5%. נע בין 3% ל-5%. גג! איפה 95% ניצול של המוח? איפה? אין. לכן כשאתה שואל אותי, איפה אני, איפה רבי עקיבא? אתה יש לך את המוח של רבי עקיבא, תרגע. פשוט רבי עקיבא ניצל את ה-100% של המוח שלו. אתה לא מנצל אלא 5%. אז מה אתה מצפה להשיג? אפשר להקשות.
זן אחר. כן,
זה
נשמות אחרות לגמרי, ואין לך בכלל יכולת להיות כמו
אותו נשמה גדולה. מצוין, זה פן אחר של הדברים, ואם זה היה שילוח על הנושא הזה, היינו מפתחים את הנושא הזה, וזה שתי פנים של אותה אמת נכונה, שני הפנים נכונים, באמת קיבלת נשמה אחרת. אבל הנשמה שלך תעשה מה שהנשמה של רבי עקיבא לא יכלה לעשות. הבנת? אני כשאני רוצה להתכופף, כשנפלו לי הדפים, אז אני שולח את הבן שלי אל עזר. כי הוא יכול להיכנס לנישה הקטנה הזאת, הבנת? הקדוש ברוך הוא יצר אותך, רובוטריק קטנצ'יק, שתיכנס בה למטה. את זה רבי עקיבא לא מסוגל. יש לדברים שרבי עקיבא מסוגל ואתה לא מסוגל. את זה אתה מסוגל ולא רבי עקיבא מסוגל. כל אחד קיבל רק את המבנה האישי שיתאים לו. אתה קיבלת כוחות נפש מיוחדים, מסוימים. קיבלת מנת משכל מסוימת. קיבלת הורים מסוימים. קיבלת הכל טטטטטטט מסוים, כדי שיהיה לך את כל המורכבות שלך, ביכולת שלך לעשות את זה. החוכמה של אנשי הצבא המובחרים לבוא לתיכונים בארץ ולשלוט מתוכם את המוחות המיוחדים של מדינת ישראל. יש כאלה וזה יש יחידה מיוחדת בצה"ל שלוקחת את כל המוחות האלה, מפתחת אותם ומשתמשת בהם אחרי זה. לא מבשלת אותם, תגנת אותם, אני כאילו, אני מפתחים אותם. מה הרעיון שמסתמן בזה? אדוני יקר, כל אחד יש לו את המיוחדות שלו. אנחנו באנו לקחת את זה, את זה אנחנו צריכים. לעומת זאת, תיקח את זה, שים אותו בגולני, הפסדנו במלחמה, הפסדנו במלחמה. למה? בגולני הוא לא יודע כלום בגולני. הבן אדם הזה יש לו מוח, ידיים לא שמאליות לחלוטין, הוא לא יודע להחזיק נשק. בדרך כלל, כל השוקיסטים האלה, שים לב, הרבה פעמים בחיים האזרחיים הוא איזה איש כזה, מדען כזה, חוקר וזה, תגיד לו נשק, המפקד יש לי מעזוב, אתה סוגה, אתה תראה מי. זה, למה? כל אחד יש לו מיוחדות שלו. לכן אני לא מתנצח עם רבי עקיבא, אתה מבין? פשוט לי שהוא ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורות של רבי פנחס בן יאיר, ואפילו זה לא. אבל הוא, רבי עקיבא, היה עצום בדרגתו, והיה לו את היכולות שלו, ויש לו את הדרישות שלו. לי יש דרישות אחרות. אז לכן אני צריך להגיע למיצוי שלי ולא למיצוי שלו. הדוגמה שהבאנו היא כדי להראות שאנחנו לא מנצלים מהמוח שלנו את היכולת. מהמוח, לא בנשמה שלנו. נשמה כל אחד קיבל. כתוב בספרי הקבלה שמשה רבנו קיבל נשמה מעולם האצילות. זה לא פר, אני לא קיבלתי מעולם האצילות. בסדר? על זה לא תתבע, אתה מבין?
קיבל מעולם האצילות.